רוצים לדבר על העניין של רצפה בתיה. לפני זה אנחנו בעלי חוב רגע, שדיברנו על האופן שבו אהרון קלט את אותם בנים של שאול, ויש פה לכאורה מעין תהייה ביחס לדוד. כמו שכתוב, שלמען יש לצווה את בניו ואת ביתו, כל שיש לו שלושה דברים הללו ראוי להידבק באומה, באומה זו, ויקח המלך את שני בני רצפה בתיה, אשר ילדה לשאול, את הרמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל, בן ברזילאי, המחולתי. מה ישנה הני? זאת אומרת, למה דווקא בחרו אותה מבין כל בני שאול שהם ימסרו לגבעונים? אמר עבורנה הבירום לפני ארון, כל שארון קולטו למיטה, כל שאין ארון קולטו לחיים. גם דבר שהוא מעניין, כי באופן פשוט הייתי אומר הפוך, הייתי אומר מי שארון קולטו חיים, מי שאין ארון קולטו למיטה. זאת נראה שיש פה איזה סוג של קורבן, זאת אומרת ארון קולטו זה סוג של קורבן. מיטיב רב חנה בר קטינה, ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול, שלא העבירו. זאת אומרת, ההבנה הראשונית היא שאת מפיבושת, דוד בכלל לא מעביר לפני אהרון. זאת אומרת, לוקח את כל בני שאול, ואותו לא מעביר. שואלים, וכי משוא פנים יש בדבר? מה? שאול עושה חשבונות, מי כן להעביר, את מי לא להעביר, יש פה משוא פנים, אין פה איזה באמת אישו עיקרון ש... נותנים את הדין הזה לשמיים? אלא שהעבירו וקלטו, וביקש עליו רחמים ופלטו. ומה היה? אהרון קלט את מפיבושת, ודוד התפלל, ביקש עליו רחמים, ואז אהרון פלט אותו. והקלט עם משוא פנים יש בדבר. אלא שביקש רחמים שלא יקלטנו אהרון. זאת אומרת, דוד מתפלל על מפיבושת, שארון לא יקלוט אותו. בדף עינתת עמוד א' במסכת יבמות. זאת אומרת, זה דבר מעניין. למה לא שואלת הגמרא גם עכשיו, וכי משוא פנים יש בדבר, שדוד מתפלל דווקא מפיבושת, שארון לא יקלוט אותו? אז באמת כוחה של תפילה זה כוח אחר. כוחה של תפילה זה לא שהוא בידיים עושה מעשה שהוא... לוקח את מפיבושת בכלל מהעניין, אלא מה? הכוח של התפילה בא ואומר שמראש אהרון לא קולט אותו, וזה אדם כן יכול מכוח תפילתו לבוא ולפעול דברים, גם כשבדרך הסדר ההנהגה הרגילה, לכאורה הם לא אמורים להתממש באופן הזה. עכשיו זה גם מאוד מאוד הגיוני, למה אהרון קולט מפיבושת? כי אם אנחנו מבינים שהיסוד הוא יסוד של קורבן, אז מי לנו יותר ממפיבושת? ובמדרש הזכרנו שלמה דוד חס, אחד מפיר גם תלמוד הירושלמי, אולי נראה את זה בהמשך, למה דוד חס על מפיבושת באופן מיוחד? מפני שהיה תלמיד חכם. מפיבושת היה תלמיד חכם. יש בזה גם דבר נפלא מאוד. רק לפני פרק, דוד אומר לגבי אותה שדה, שמפיבושת וציווה, יחלכו את השדה. לכאורה, אם היינו מנסים לחשוב על מי דוד, או מי הכי נוח לדוד שהארון יקלוט אותו והוא יעלה כקורבן, מפיבושת. גם מצד העובדה שמפיבושת לכאורה מהווה איזה סוג של איום שלטוני. כמו שאנחנו רואים שציווה כאשר הוא מגיע לדוד, הוא רומז לדוד, אומר לדוד, תדע לך, מפיבושת יש לו מחשבות. אולי אם אתה עכשיו עוזב את ירושלים, אולי בקונסטלציה מסוימת, המלכות תחזור אליו. ודוד באמת מקפיד על מפיבושת באופן מסוים, לא לגמרי, אבל יש פה את העניין של החלוקה. אבל כשמגיע פה הדין, חוזר דוד לאותה נקודה של חסד עם יונתן. אנחנו זוכרים שתחילת ההתקשרות בין מפיבושת לבין דוד, היא בעובדה שהאם נשאר מבני יונתן מישהו שיוכל לגמול עם מוחסד. וזה מפיבושת. עכשיו, פה נראה שהחשבון לפי חז"ל הוא חשבון לא רק חשבון של הנהגת מלכות או אפילו חסד מקומי, אלא חשבון של תלמיד חכם. שדוד לא רוצה שיהיה פה חילול השם כפול, בעובדה שלא רק מביאים קורבן את בני שאול, אלא שאף אותו קורבן זה תלמיד חכם. עכשיו, הדברים הם באמת נפלאים מאוד, כי לכאורה כתוב שמי יולד, מי ילד לכאורה את אותם בנים, חלק מאותם בנים, אז יש את בני רצפה, ויש את בני מי? בני מיכל. כמו שהזכרנו, הרי מיכל היא אשת דוד, לפי חז"ל, אולי אפילו אשת דוד, החביבה עליו, עגלה שהייתה חביבה עליו כעגלה. אותם ילדים גדלים אצלו. אז אם היה צריך לבוא ולחשוב שתהיה איזושהי יפה ויפה, המחשבה הייתה שלמי דוד אמור לשאת פנים? לאותם ילדים שגדלו על שולחנו. נכון? שגדלו אצלו בבית. מפיבושת שמהווה סוג של איום, והנאמנות שלו מוטלת בספק לכל הפחות, היה אפשר לחשוב שהוא דווקא צריך להיות הראשון שדוד לא, לפחות לא יתפלל עליו, לא יעשה איזה מאמץ מיוחד. אבל החסד של דוד, גם כאשר דוד רוצה להופיע את עניין החסד, שבא כאישהו ניגודיות לגבעונים, החסד של דוד תמיד חסד שמגיע מתוך אמיתתה של תורה. מגיע מתוך איזו התבוננות שהיא לא התבוננות פרטית, של חשבונות פרטיים ברמה זו או אחרת, אלא כל מגמתו של דוד היא מגמה של שם שמיים. עכשיו יש פה מעשה מיוחד שעושה אותו רצפה בהטייה. נופיע כך. יותן לנו שבעה אנשים מבניו, וכענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויאמר המלך אני אתן, ראינו שפה בחיר השם זה בת קול ועוד מעט נדבר על הדברים. ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול על שבועת אדוני אשר בנותם, בין דוד ובין יונתן בן שאול. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שיש פה נקודה נוספת, לא רק העובדה שהוא תמיד חכם בפשטי המקראות, אלא מה העובדה? פשוט יש ברית בין יונתן לבין שאול, לכן הוא התפלל עליו. ויקח המלך את שני בני רצפה, והטעיה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת וחמשת בני מיכל, בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזי המחולתי, ויתנה ביד הגבעונים, ויוקיעום בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתיים יחד, והם מומתו בימי קציר בראשונים, ותחילת קציר שעורים. ותיקח רצפה, עכשיו בעצם מתי מתו אותם שבעה, בני שאול, בעצם ביום חג לישראל. יום הקרבת עומר, נכון? תחילת קציר שעורים. מה זה תחילת קציר שעורים? זה מוצאי יום טוב ראשון של חג, פסח. ובזמן הזה, הגבעונים באים למעשה והורגים את בני שאול. זאת אומרת, יש איזה עניין שאם מתבוננים על הדברים, אפשר גם לחשוב שהייתה להם כוונת מכוון. כתוב, והם מומתו. לא כתוב, ויביאום ויהרגום, אלא והם מומתו. יכול להיות שמה בעצם המחשבה שעכשיו, שהיא עכשיו נמצאת בתודעה של אותם גבעונים. הם עושים חשבון מאוד פשוט. הם הרי רוצים עכשיו לבוא ולבזות, ליצור ביזיון מרבי של שאול. הם לא רוצים כסף, הם לא רוצים זהב, אין להם שום דבר. הם רוצים סוג של נקמה בשאול. אין בהם רחמנות. אז איפה אפשר ליצור ביזיון הכי גדול? אם נחשוב, מתי התקופה שהתלוי עתיד להיות ניזוק או מרכיב באופן הכי מבוזה? בתקופת החום. מתי מתחיל תקופת החום? תקיפת הקציר, ברגע שמתחיל לורדת גשם, או אפילו כשעם ישראל מתפלל לגשם, אז זה כבר יוצר נזק, נכון? גם אם נשאר קצת תבועה, ברגע שירד על התבועה הגשם, תוצאה תהיה שהתבועה תנזק. אז הם למעשה, מתי הורגים את אותם שבעת בני שאול, בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר שעורים, ממש בהתחלה. עכשיו זה אומר למעשה, שבין השלב הזה עד השלב שאפשר ככה, שאותם גופות ירד עליהם קצת גשם, קצת מציאות שקצת יתקרר, זה הרבה שכבר לא שייך. ואפילו התפילה פה היא כבר בעייתית, כי זה תחילת קציר שעורים. ותיקח רצפה ותיה את השק, ותתה עולה אל הצור בתחילת קציר, עד ניתח מים עליהם מן השמיים. ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. אז דיברנו כבר פעם קודמת, שלכאורה במבט הראשוני, היה נראה שלמה היא עושה את אותם דברים. כיוון שיש לה את הילדים שלה שם, נכון? ויקח המלך את שני בני רצפה, ותיה. זאת אומרת, כמעין אם שכולה, שלמעשה עולמה חרב עליה. והיא עכשיו, כאותה לוויה, עומדת ונאבקת לשמור על מה שניתן לשמור מהכבוד של הבנים שלה. כך היה ניתן לבוא ולהסביר את הדברים בדרך הפשט. זאת אומרת, יש לנו פה מציאות גם כן מעניינת, שעוד מעט נראית חז"ל, שעל פניו כתוב לא תליני בלעתו על העץ. ופה הם ניתנו לגבעונים אותם בני שאול ועוברים פה עליו. עוברים פה לכרוא עליו שלא תליני בלעתו על העץ. עכשיו, כאשר מתבוננים על הדברים, אפשר לראות דבר מעניין. אולי לפני שנעבור לחזה, נראה טיפה את המשך הפסוקים. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה, ותהיה פילגת שאול. וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מאת בעלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שן, אשר תלאום שם הפלישתים ביום מכות פלישתים את שאול בגלבוע, ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים, ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלע בקבר קיש אביו, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. קורה פה דבר מעניין מאוד, שצריך להבין את השתלשלות הדברים. ובשלב הראשון, מה קורה? יוגד לדוד, את אשר עשתה רצפה ותיה פילגת שאול. בסדר, הוא שומע מה שהיא עשתה. למה זה אמור להוביל את דוד למצב של פעולה? עד עכשיו לכאורה הוא לא קובר את שאול ויונתן, ועכשיו הוא בא וקובר אותם. מה קרה? מה נשתנה? והדבר הנוסף שהוא מעניין מאוד, שלאחר מכן ויעתר אלוקים לארץ אחריכן. שלא נשכח. מה קורה פה? יש לנו 3 שנים שנות בצורת, 3 שנים רצופות. אז בעקבות אותו מעשה, הקדוש ברוך הוא נעתר לארץ ויורד מטר. אני שואל, בעקבות איזה מעשה? שנטו את 7 בני שאול לגבעונים? שקברו את שאול? מה בעצם קרה פה? בואו נתבונן רגע בחז"ל. חז"ל, במדרש שכבר התעכבנו עליו בפעמים הקודמות, מופיע כך. והם הומתו בימי קציר בראשונים בתחילת קציר שעורים. מלמד שהומתו 17 בניסן, יום שהם מקריבים את העומר, כמו שהזכרנו. ותיקח רצפה ותיה את השק, ותתה עולה אל הצור. מהו אל הצור? אמר רבי יושעיה, שהייתה אומרת, הצור תמים פה או לא. לא מדובר פה על מישהי שעושה דברים מתוך אישהו מרמור פנימי בלי כוונת מחווה. לאישי מחשבה יותר עמוקה. זאת אומרת, לכאורה, מה שעושה רצפה בטייס, בדיוק ההפך מההבנה הראשונית שהבנו. ההבנה הראשונית שהבנו הייתה שהיא עושה את הדברים מתוך איזושהי נעמת לב, בלי מחשבה, אולי מתוך איזה חוסר מוכנות לבוא ולקבל על עצמה את הדין, מה שאומרים לנו חז"ל, זה בדיוק להפך. מה שעושה רצפה בתיה, היא מקבלת על עצמה את הדין. עצור תמים פועלו. מתחילת צרצורים עד ניתח עליהם מים מן השמיים, רבך בר זבינה אמר בשם רבי יושעיה, גדול וקידוש השם וחילול השם. וחילול השם כתיב לא תלי נבלתו על העץ, וקידוש השם כתיב מתחילת הקציר עד שניתח מים עליהם מן השמיים. מלמד שעמדו תלויים משבעה עשר בניסן עד שבעה עשר במר חשבן. ואת בעצם עומדים כל תקופת הקיץ. והכתיב לא ימתו אבות על בנים, ובנים מתו באבון אביהם. אמר הבכי אבא רבא בשם רבי יוחנן, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. עכשיו פה כל אותם גרים שנוספו בעקבות אותו מעשה. ואז ממשיך המדרש ואומר דבר מעניין מאוד. הווי עד ניתח מים עליהם מן השמיים. מהו ולא נותנה עוף השמיים לנוח עליהם? בורי החסד שעשתה רצפה בת היה עמהם, שהייתה שומרם ביום מעוף השמיים, ובלילה מחיית השדה שבעה חודשים. שבעה חודשים. ואף על פי שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד על שאול שלא נספד כהלכה, והוא נקבר בחוץ על הארץ, היה דוד מתעצל בספדו, שאמר שאול כבר עברו עליו תריסר ירחי שעתה, ולא אורחי להספודי. זאת אומרת, בוא נזכר רגע אחד בגמרא שראינו מסכת יבמות. הגמרא אמרה שמה הסיבה לכך שבאה שנות הבצורת? סיבה כפולה. דבר ראשון, אותה פגיעה שפוגע שאול בית הדמים בגבעונים, אבל יש סיבה נוספת. מה הסיבה הנוספת? שלא נספד כהלכה. עכשיו דוד אומר, את הנושא הזה שנספד כהלכה אני לא יכול לטפל בו. למה אני יכול לטפל בו? בגלל שאם אני עכשיו יבוא ויספוד את שאול, המשמעות של אותו הספד זה פגיעה בשאול. למה? כי כמו שאנחנו יודעים, משפט ראשים בגיהנום 12 חודש, אז אפילו מי שצריך לבוא לעשות איזה תיקון מסוים, זה לכך צריך שנה. שנה ראשונה, אם באים וסופדים לבן אדם, לכאורה לצורך המת לאחר מכן, אז זה איזשהו ביטוי שיש איזה חיסרון באותו מת. חיסרון מהותי. לכן דוד לא רוצה להספיד. כדי שלא, למעשה, לא לבטא את אותה נקודה של חיסרון. ולכן, כל מה שהוא טיפל זה בעניין הגבעונים. כיוון שהגידו למעשים של רצפה בתיה, נסע קל וחומר בעצמו, ואמר, מה זוהי שאישה כך עשתה לגמילות חסדים? אני שאני מלך על אחת כמה וכמה. מיד הלך לגמול חסד עמהם. עד הוא הכתיב ויוגד לדוד אשר עשתה, וילך דוד ויקח את עצמות שאול, ויעל משם את עצמות שאול. מה עשה דוד? עמד וכינס כל זקני ישראל וגדוליהם, ועברו את הירדן ובאו ליבש גלעד ומצאו את עצמות שאול ויונתן בנו, ונתנו אותם בתוך ארון המת. ועברו את הירדן, שמר ויגברו את עצמות שאול ויונתן בנו, מהו בצלע בקבר קיש אביו, ולאמת שהביאו לגבול ירושלים וקברו שם. וצלע היא בצד ירושלים, שנאמר, וצלע האלף ויבוסי היא ירושלים. ויעשו כל אשר ציווה המלך. ומה ציווה המלך? ציווה להיות מעבירים ארונו של שאול מכל שבט ושבט. והיה השבט שהיה נכנס בו ארונו של שאול יוצאים מהם ונשאם ובניהם ובנותיהם, וגומלים חסד עם שאול ובניו, כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתם לגמילות חסדים, עד שבאו לארץ אחוזתו לגבול ישראל, לגבול ירושלים. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שגמלו לו כל ישראל חסד, ועשו דינם של גבעונים, מיד נתמלא רחמים ונתן מטר על הארץ, שנאמר, ויעתר אלוקים לארץ אחריכן. הלמדנו כמה כי ירב הקדוש ברוך הוא את הרחוקים אפילו שנתגיירו שלא לשם שמיים. ואין צריך לומר, גרי הצדק, הווי יודוך השם כל מלכי הארץ. עכשיו, הדברים נפלאים מאוד. אומר לנו המדרש, מה הקשר בין אותה ומעשה שרצפה בתיה? רצפה בתיה בעצם עניינה זה כבוד שאול. אין פה עניין אישי. ברמה האישית, אותה רצפה בתיה אומרת, עצור תמים פה או לא. יודעים שהיום, כאשר יש מציאות של חלילה הלוויה, אז הפסוק שאומרים, עצור תמים פה או לא. כל דרכה משפט. אמונה, אין עוול, צדיק וישר הוא. זאת אומרת, כל המציאות היא מציאות של ביטוי של אמונה גדולה. ואף על פי כן, רצפה בתיה לא יכולה לעשות בעצם כלום. מה היא יכולה לעשות? להוריד את המתים? היא לא יכולה. הם מסרו לגבעונים. זה חלק מאותה קבלה שקיבלו הגבעונים. אבל רצפה בתיה מלמדת שיעור באמונה, שאפשר לקבל את הדין מחד גיסה, ועדיין לעשות כל מה שלאל ידינו מאידך גיסה, כדי שכבוד שאול וביתו לא יתחלל. אם עושרים לגבעונים, בסדר, יש פה איזה ביטוי, זה גזרה אלוקית, מה אפשר לעשות? אפילו אהרון קלטם. גזרה, מה אפשר לעשות? אבל כן אפשר לעשות. מה אפשר לעשות? שלכל הפחות לא יתחלל כבודם, גם לאחר מיטתם, ביום מפני העופות ובלילה מפני החיות רעות, וזה השיעור האמונה שהיא באה ועושה. כל מה שאפשר לעשות, תעשה. אז נכון, כאשר רואה דוד את הנקודה הזאת, אז מה דוד בעצם מקבל? מה עושה דוד בעקבות ויוגד לדוד אשר עשה רצפה בתיה פילגש שאול? הוא אומר, טוב, אני לא יכול באמת לספוד. כי לספוד, כמו שאמרנו, זה בעיה. אבל מה כן אפשר לעשות? מה שאפשר לעשות זה לעשות כל מאמץ כדי שכל עם ישראל יכבדו את שאול ויונתן בנו. הדברים גם משתלבים במדרש. דוד מתפלל על מפיבושת בן שאול, בעקבות אותו ברית שהיה ביניהם. ובסיכומו של דבר, דוד הולך לקבור את עצמו שאול ויונתן בנו. כמו שראינו, הוא לא עושה את זה רק כפעולה פרטית, אלא כאין גילוי של חסד של כלל ישראל. וחסד, שהוא כבר לא חסד של טובת הנאה, אלא חסד של אמת, חסד של קבורה. מסתובבים בכל עיר ועיר, בכל שבט ושבט, בגבול ירושלים, בנקודת החיבור האחדותית. המקום של דוד זה ירושלים. אז נכון שבחייו שאול לא היה באותה נקודה של אחדות שלמה של משיח בן דוד, משיח בן יוסף, לא היה את חיבור השלם בין השבטים. אבל איפה קובר דוד את שאול בעצם? בצלע. מה זה בצלע? בנקודה הכי קרובה, בנקודת החיבור הכי עוצמתית של הופעת המלכות. והתוצאה היא שזה לא רק דוד עצמו, אלא כל שבט ושבט שבו היה נכנס ארונו של שאול, יוצאים מהם ונשאם ובניהם ובנותיהם, כולם, וגומלים חסד עם שאול ובניו, יוצאים לקראתו, מלווים אותו. זאת אומרת, יש פה בעצם לוויה מחודשת. אז אין הספד, לא סופדים, לא נספד כהלכה, אבל עושים כל מאמץ שכן ניתן לעשות בשביל לגלות את הכבוד שרוחשים עם ישראל לבית שאול. והדברים הם נפלאים, נפלאים שבעתיים. כי החסד הזה מתגלה באיזה נקודה? דווקא בנקודה של האחורה הפגיעה הכי גדולה בשאול. שבעה מבנה מוקעים, מסרים לגבעונים. אחורה איזה ריחוק גדול. היכולת לקחת את נקודת השבר, את נקודת הריחוק, את הנקודה שהכי מפרידה בין הקצוות, לנקודה של שיא של אחדות, זה כוח מיוחד. הרי כשמסתכלים גם על רצפה בתיה, רצפה בתיה היא יצרה פילוג בתוך בית שאול. זה לא היא באופן אישי, אלא הפילוג נוצר מחמת האשמה שמאשים איש בושת את אבנר בנר. כמו שמופיע בשמואל ב' בפרק ג', ולשאול פילגש ושמה רצפה ותיה, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? עכשיו, פה אנחנו כבר יכולים להבין אולי באופן אפילו חריף יותר, למה הדבר כל כך חורה להשבושת. כי אותה רצפה היא לא עוד פילגש אביו. אותה רצפה היא אישו דמות מאוד משמעותית בתוך ארמונו של שאול. היא קנאית לכבוד המלכות באופן מאוד מאוד קיצוני. אמנם פה הפרשנים חלוקים, האם הדבר היה באמת, לא היה באמת. רבי בנה רוצה לומר בפשטות שכן היה באמת, חלק מהפרשנים רוצים להגיד שלא היה באמת. אבל המציאות של רצפה ותיה היא כוח משמעותי במלכות. היא כוח משמעותי בבית שאול. פה הרד"ק רוצה לומר שבסופו של דבר דוד נשא את אותה רצפה ותיה. והם אמרו כי רצפה פילגש שאול לקחה דוד לאישה. זאת אומרת, כאשר דוד רואה איזה נקודה של חסד כל כך גדול, רואה איזה הופעה של גדלות כל כך משמעותית, דוד לא מתעלם. נושא אותה. אנחנו יודעים שהרי אף אחד לא יכול לשאת אותה, כי הייתה פילגשו של מלך, של שאול. רק מלך יכול לשאת פילגשו של מלך. אז כיוון שכל עניינה זה חסד, אז גם הביטוי הזה של שהוא נושא אותה, זה גם סוג מסוים של חסד שדוד עושה. ויש לנו פה כבר אישו סגירת מעגל נפלאה מאוד, כמו שהזכרנו, בין ישראל לעמים, שזה כלפי חוץ. הגבעונים עמדו תלויים ולא ידענו מה לעשות איתם, וידענו אם להביא אותם בקהל או להביא אותם בקהל. ופה במעשה הזה התברר טבעם האמיתי של הגבעונים, ולכן נתינים אסור להם לבוא בקהל. למה? כי אחד התנאים הבסיסיים להיות יהודי זה להיות גומלי חסדים. וכנגד זה, יש איזו הופעה של חסד גדול שמופיע דווקא בעם ישראל, שבא לידי ביטוי מכוח אותו פעולה שעושה רצפה בתיה ביחס לבני שאול, בניה ובני שאול, ומה שדוד עושה בהמשך עם כל עם ישראל, עם דוד ויונתן בנו. כבר הזכרנו שיש פה הכנה לקראת בניין בית המקדש, לקראת המשך של ההופעה של שלמות ישראל, שלמות מלכות ישראל. לכן, כל הפרשיות שהן פרשיות פתוחות, שעדיין לא נסגרו, הפרשה הראשונה, כמו שאמרנו, הגבעונים, העניין של שאול שלא נסגר כמו שצריך, הגבעונים, שאול, עכשיו הם נסגרים. אבל יש עוד דברים שהם פתוחים וצריך לסגור אותם. עשי יהיה, בעזרת השם, לגבי גורן אורנה. אבל עוד לפני זה, יש פה איזו מלחמה מעניינת מאוד. ותהיה עוד מלחמה לפלישתים את ישראל. וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלישתים, ויעף דוד, וישבו ונוב אשר בידי הורפה, ומשקל קינו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויאמר להכות את דוד, חרב חדשה. ויעזר לו אבישי בן צרויה, ויח את הפלישתי וימיתהו, אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תחבא את נר ישראל. ומעניין, שדווקא בעקבות הקרב הזה, עם ישראל כבר מבקש מדוד לא לצאת יותר למלחמה. למה? למה? מי שנה הקרב הזה? זאת אומרת, ביקש להכות את דוד? מה, גוליאת לא ביקש להכות את דוד? טוב, אפשר להגיד, אז הוא עוד לא התקבל כמלך לישראל. אבל היו עוד, היו מלחמות לא פשוטות, שגם דוד הוביל אותן. גם בתור מלך. כל המלחמה עם בני עמון נלחם באמת יואב ואבישי. אבל בהמשך, כשמגיע מהרם, שובח וכו', אז שם דוד יוצא. גם בתור מלך דוד יצא ונלחם. נכון שראינו כבר שרצו שדוד לא יצא במלחמת אבשלום. הוא אתה לא תצא, ולכן הוא ממנה 13 צבא, את הצבא מוחלק לשלוש, והוא לא יוצא. אבל שם היא סיבה מיוחדת, כי זה בעצם מלחמה מול הבן. אבל פה מבקשים מדוד, משביעים אותו שהוא יותר לא יצא למלחמה. מה היה שם באותו קרב, באותה מלחמה? אז חז"ל מעריכים מאוד במלחמה הזאת. לא יודע אם נספיק לראות את כל המשמעויות של אותה מלחמה, אבל לפחות נראה את הגמרא. אומרת הגמרא כך. במסכת סנהדרין בדף צדיק ה', וישבי בנוב אשר בילדי אורפה, ומשקל קינו 300 משקל נחושת, והוא חגור חדשה, חדשה ופשוט זה חרב חדשה, כך מסבירים הפרשנים, ויאמר לקוט את דוד, אמר וישבי בנוב, אמר ביהודה המערב, איש שבא על עסקי נוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי יהי אבון זה תמון בידך? על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועל ידך נתרע דואג אדומי, ועל ידך נהרגו שאול ושלושת בניו. פה אנחנו גם יכולים לראות קשר בין המלחמה עם פלישתים לבין הסוגיה הקודמת. זאת אומרת, היה איזשהו ביטוי של שאול איש אדומי, ככה כתוב בא ואומר. אבל פה מגיע ריבונו של עולם ואומר לדוד, אתה אמור לשלם מחיר שעל ידך נתגלגל אותו אבון של נוב עיר הכהנים. עכשיו הדברים הם דברי תימה. מה אפשר לשים את דוד? דוד בסך הכל בורח לנוב עיר הכהנים בשביל שיהיה קצת מזון וצעידה, ושול בורים ובתומים. מה רוצה ריבונו של עולם דוד? היו פה הרבה אשמים, אבל זה קצת מזכיר מציאות של מישהו מוכה, שבאים ואומרים לו, בא מישהו, נותן כפה למישהו ומכה אותו. רואים איזה שני עדים, באים העדים, שולחים את אותו בן אדם לבית הכלא. אז באים אחרי זה ואומרים לו, טוב, צריך לשפוט אותך על זה שנותן לך כפה, כן? מה שייך בעצם לאשים את דוד? דוד פה הוא הקורבן. הוא לא עשה שום דבר, חלילה וחס. הוא לא רצה שיפול אפילו שערה משערותיים של הכהנים בנוב. הוא למעשה, ודאי לא רצה שיהרגו שאול ושלושת בנה.
אבל יש דין בלשון הרע, שמי שאמרו עליו משהו רע, גם שלושה נאנשים על לשון הרע, גם מי שסיפר, גם מי שסיפרו לו וגם מי שסיפר עליו.
מי שסיפרו עליו באופן פשוט, זה בעקבות העובדה שפשוט סיפרו עליו, אז הוא נאנש. כן. זה לא מצד משמעיה, מצד עצם העובדה שהוא, מה? שלושה נפגעים. מי שאמרו עליו, אז הוא נפגע. מי ש... אבל זה לא שהוא, זה לא עונש על מה שהוא עשה. רש"י לא מסביר את הדברים, רש"י רק אומר, נטרד דואג אדומי מספר לשון הרע על דוד שנתקנה בו שאול. לפי שקיבל אחי מלך את דוד בנוב, אמר לי שאול סוב ופגע בכהני השם, נמצא של ידך נהרגו. ואתה נכשל ובחטא זה נהרג שאול ושלושת בניו במלחמת פלישתים. אז קודם כל צריך לדעת עד כמה יש אחריות לאדם על מעשיו. אפשר לומר שדוד כן היה צריך באיש עמידה לחשוב שאם הוא בא לשאול בהורים ובתומים והוא רואה שם דואג אדומי, ובהמשך כשמגיע אביתר יודע לומר דוד לאביתר, כשראיתי את דואג אדומי ידעתי ששום דבר טוב לא יצא. שאדם צריך להיזהר לא רק בפעולות שהוא פועל, האם הן חיוביות או שליליות. ולכאורה אין פה שום פגם בפעולותיו של דוד. אבל כאשר דוד נמצא בתוך מציאות של מחלוקת, בתוך מציאות של מאבק, הוא צריך לחשוב לא רק על הפעולות שלו, אלא לחשוב על כל התוצאות שיכולות להתגלגל מכוח אותה פעולה שהוא עכשיו יפעול. וזה דבר מביא לרעיון. זאת אומרת, נמצאים באיזשהו סוג של מאבק, אז יכולה הייתי אומר, טוב, כשנמצאים במאבק, אז החבל הותר. אפשר לבוא ולעשות עכשיו את הדברים בלי חשבון, לא צריך לדגדג כל כך בפעולות. אומר לנו הכתוב בדיוק הפוך. דווקא כשנמצאים בתוך מציאות של מאבק, אדם צריך לעשות חשבונות כפל כפליים, כפל כפליים על כל התוצאות שיכולות להיגרם מהפעולות שהוא פועל. אתה יודע שאתה מגיע לנביא וכהנים, אתה יודע שבסופו של דבר אתה הולך לשאול בריאים ותומים, אתה רואה פה את דואג האדומי, אתה יודע שיש רוח רעה על שאול. צריך לחשוב על כל החשבונות שאפשר לעלות על הדעת. הדברים הם מבהילים. אפשר לומר שזה רק לפי מעלתו המיוחד של דוד המלך, החיות הכללית שלו. אבל אם ההתגלגלות של הדברים, מחמת הפעולה של דוד והתגלגלות כל כך איומה, יש גם לדוד אחריות על כך. ואם אנחנו חושבים בסדר, יש פה איזה מה שנקרא קריאה לסדר, הערה, רואים שהדברים הם נוראים ואיומים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי יהיה אבון זה טמון בידך, על ידך וכו' וכו'. ואז ממשיך ואומר את הגמרא, רצונך יכלו זרעך? מה אתה רוצה? אתה רוצה שלא יישאר מזרעך שום דבר? או תימסר ביד אויב, או שאתה עצמך תמות, תימסר ביד אויב. אמר לפניו, ריבונו של עולם מוטב ומסר ביד אויב, ולא יחלה זרעי. טוב, דוד כל עניינו זה העניין של נצחיות ישראל. כל המחשבה שלו היא מחשבה של כלל, היא לא מחשבה של פרט. לכן מה דוד אומר? שאני אמסר ביד אויב ולא יקלה זרעי. שמלכות דוד תימשך, שהנצח יימשך. אפשר לומר פה אפילו עומק גדול יותר. הוא יודע על ידי נתן הנביא ששלמה בנו יבנה את בית המקדש. כל מהותו של דוד, כל מהות חייו, ששלמה יבנה את בית המקדש. עכשיו, בעקבות הסיפור הזה, מגיע אותו מעשה שהשביא בנוב, שאותו בעזרת השם נראה פעם הבאה. מיד.